ערב טוב ומבורך, נעים לפגוש את הציבור היקר הזה מדי פעם, ואנחנו מברכים את משפחת מייזלס שההזדמנויות להיפגש תהיינה גם בשמחות. ולגבי מה שהולך להיות הערב, אני התכוונתי לדבר על שני נושאים. האחד הוא על תורת בני נוח, והשני על החלל הפנוי במשנתו של רבי נחמן מברסלב. לגבי הכוונה הראשונה, אני אקיים אותה. לגבי הכוונה השנייה, אני לא אקיים אותה, אלא אלמד נושא אחר. וזאת למה? משום שאיזה ספק כינן בליבי, שמה על הנושא השני כבר דיברתי כאן בפורום הזה, ולא היה דבר, הדבר לא היה ברור לי, עד שהתברר לי שאכן, באותו מקום ובאותו פורום, דיברת על אותו נושא, אז אין לי שום כוונה לחזור על הדברים, והנושא השני יהיה יאיר בן מנשה. זהו. זה יהיה סוגיה בתנך. עכשיו, לגבי הסוגיה הראשונה, תורת בני נוח, ייתכן שגם דיברתי על זה קצת כאן, אבל אני חושב שיש כמה רחבות, ולכן הייתי רוצה עכשיו לדון איתכם בנושא חשוב זה. קצת רקע. ראשית כל, יש לזכור שאנחנו בתקופה של גאולה. זה דבר אולי טריוויאלי, מובן, ידוע. אנחנו בתקופה של הגאולה, לא סתם גאולה, אלא תקופת הגאולה, עם ישראל חוזר לארצו. העובדה הזאת מחייבת אותנו בפעילות ציבורית ופרטית שונה ממה שהיה במשך כל השנים, במשך כל הדורות. אם במשך כל הדורות עסקנו בעיקר בהישרדות ובהתקדשות פנימה, עצם העובדה שחזרנו לארץ ישראל, הדבר הזה מחייב אותנו למלא סוף סוף את הייעוד שלנו. אני רוצה להזכיר את הייעוד שלנו, אולי שכחנו, כתוב בבראשית פרק י"ב, פסוק ג', ואשכה לגוי גדול, וגדלה שמך, וכו', ונברכו לך כל משפחות האדמה. כלומר, יש לנו איזשהו ייעוד אוניברסלי, שהיינו מנועים מלקיימו, כל זמן שלא קיימנו לך לך מארצך, אל הארץ אשר אראך. מכיוון שאנחנו הגענו במצב שהגענו אל הארץ אשר הראה לנו השם, ולא עוד אלא נעשינו בארץ הזאת לגוי גדול. מה זה גוי? ישות פוליטית. לא, יש הבדל בין עם לגוי. עם זה עם, גוי זה לא עם, גוי זאת ישות פוליטית. מאחר וקיימנו סוף סוף את התנאים הבסיסיים של היכולת שלנו לקיים את הברית עם הקדוש ברוך הוא, על ונברכו בך כל משפחות האדמה, אם כן, זה מחובתנו. כן? זאת אחת הסיבות שבגללן הקדוש ברוך הוא בחר בנו. זה הייעוד שלשמו נבחר. אז אם כן, עלינו לקיים ספרו בגויים כבודו. ולכן הייתי רוצה קצת לדון במשמעות של הדברים האלה, מבחינה הלכתית, מבחינה רעיונית, יחד איתכם. ויש עוד נקודה שנייה שמעבר רקע לדברים, וזה המצב הגיאופוליטי בכדור הארץ היום. היום אנחנו במצב שונה מבחינת יחסי הכוחות בעולם מאשר לפני 30 שנה. היום אנחנו במצב של מלחמת עולם וירטואלית בין האסלאם לבין שאר העולם. זאת היא המציאות. היום אנחנו, אז לא תמיד המלחמה מופיעה בצורתה היותר חריפה. יש לה התפרצויות, ולא תמיד היא יכולה גם לבוא לידי ביטוי אגרסיבי מוחלט. אבל כל הצופה בעין פקוחה לתהליכים של השנים האחרונות, לא יכול שלא לראות שיש כאן התנגשות. אני לא יודע אם היא מה? אתה שואל, האם אני אמרתי בין האסלאם לעולם, או אם אני אמרתי בין האסלאם לנצרות? מה אני אמרתי?
בין האסלאם
אז למה אתה חושב שאני אמרתי משהו אחר? אתה אומר שהאסלאם לא פוגע לא בסין ולא ב... ולא בחברים של סין. אז לא יודע. ידידים שלי שביקרו במזרח הרחוק אמרו לי שהחרדה העיקרית של המשטרים של תאילנד, וייטנאם, סין וכדומה, זה מההתחזקות של האסלאם, בהחלט. הם יראים מזה. כי הרי סך הכל, מבחינתו של האסלאם, ההשתלטות לא צריכה להיות על הנצרות. ההשתלטות צריכה להיות על העולם. אז זה ברור שהמוקד שהם רוצים דרכו לשלוט, להשליט את השלטון של האסלאם בעולם, זה דרך המערב. אבל המטרה היא עולמית. וכבר עשו זאת גם באפריקה השחורה, ועושים את זה בעוד מקומות. עושים את זה אפילו בארץ שהיא לא נוצרית, ארץ שלנו. מדינת ישראל, זאת לא מדינה נוצרית, כמו שאני זוכר. עכשיו, אם כך, אנחנו אם כן עומדים היום מול השתנות של מערכת יחסי הכוחות בעולם, ויש כאן סכנה קיומית גם עבור העולם המערבי, כפי שציינת, וגם עבור שאר העולם, וגם עבורנו. אנחנו עומדים בסכנה, לא שום ספק. והשאלה היא איך נלחמים בסכנות. אז יש מלחמה פוליטית, צבאית, בזה אנחנו, ולא רק אנחנו, אלא גם אחרים, מלומדים. העולם המערבי יודע מה זה נשק, יודע מה זה מלחמה. גם מדינת ישראל יודעת מה זה נשק, יודעת מה זה מלחמה. אבל ברור ששום מלחמה איננה יכולה לנצח באמת, בלי נגיעה בתשתית הרעיונית שביסוד המלחמה. וצריך להבין שמה שדוחף היום את העולם הערבי זה האסלאם. והאסלאם יש לו אמונות, והאמונות האלה מתמודדות עם האמונות של העולם המערבי והאחר. ואנחנו אם כן מחויבים להציג אלטרנטיבה רוחנית לעולם. מאחר ואין בכוונתנו לגייר את כדור הארץ, אנחנו צריכים לדעת מה יש למדינת ישראל להציע כאלטרנטיבה לנצרות ולאסלאם. אז אם כן, גם מבחינה עקרונית, מצד שאנחנו בתקופה של גאולה, וגם מבחינת המצב הגיאופוליטי בעולם, אנחנו מחויבים לעסוק במסר של היהדות לעולם, מה שנקרא תורת בני נוח. זה הרקע של הדברים שלי. כן, בבקשה. את אומרת שצריך גם להכיר את היריב. נכון. אנחנו צריכים גם לדעת מה הם רוצים ומה אנחנו רוצים לעומת זה. כן, בהחלט. אבל יש לי הצעה טובה. כדאי קודם כל שנדע מה אנחנו אומרים. זה דבר הכי, נגיד, מבחינת סדר, הסדר המתודולוגי. כדאי לדעת מה שיש לנו לומר. כן? אני גם רוצה עוד להוסיף עוד נקודה חשובה ששייכת לתת-מודע. התת-מודע הקולקטיבי של העולם. אגב, זה בסדר ה... הצליל, הסאונד, הכל בסדר? טוב. התת מודע הקולקטיבי של העולם, איך הוא עובד? הוא עובד באופן הזה, שהעולם אומר לעצמו, היהודים האלה, הם בלבלו את המוח לכולם. זה כבר 60 שנה שהם עושים רעש במזרח התיכון. הם כבר עשו רעש שלילי, אמנם לא כך באשמתם, בשואה. אבל מאז 60 שנה הם עושים רעש במזרח התיכון. הם דחפו הצידה את כל הרגלי החשיבה של העולם המערבי. הם פגעו באחד מהיסודות המוצקים ביותר של האמונה הנוצרית, שלא ייתכן שעם ישראל יחזור לעצמאות. והם, אם כן, ערערו את עולם המושגים של המחשבה המערבית, והם חזרו לכאן ועשו עוד קצת בלגן לפני 40 שנה במלחמת ששת הימים, וכולנו ציפינו שאם כבר הם עושים כל כך הרבה רעש, שיהיה להם מה לומר לנו. אתם בוודאי זוכרים, אחרי מלחמת ששת הימים, איך שאנשים בעולם שאלו את עצמם, האם היהודים לומדים לבנות את בית המקדש? האם יש להם משהו מיוחד לומר? את ההתנדבות המונית של גויים לעבוד בקיבוצים? לא ידעו בדיוק איך להסביר את זה, אבל רצו. ואחרי עשרות שנים, העולם אומר לעצמו, והנה, היהודים לא אומרים לנו כלום. אז שואלים אותם, איך אתם מסבירים שאתם יושבים על הגברות האלה? תשמע, זה מסיבות אסטרטגיות. ומי אתם? אנחנו ישראלים. כלומר, חלק מהעולם המערבי. זה מה שאנחנו. אנחנו, זה סניף. סניף מזרח תיכוני של ברודווי. זה מה שאתם? כן, כן. יש לנו אותם בעיות כמו שלכם, וזה, סמים, וכל מיני צרות כאלה. אנחנו כמוכם, בדיוק אותו דבר. אגב, אתם כמונו. אז תפסיקו לעשות בלגן, תצאו מהשטחים האלה, תפרקו את המדינה הזאת, אולי תהפכו אותה למדינת חסות של העולם המערבי. נמאס כבר מכם. הערבים נותנים הרבה יותר סיכויים, יותר כסף. אתם רק עושים בעיות. זאת אומרת, יש איזה מין נקמה שבא מאיזה תסכול פנימי. כי בהחלט לעולם יש זכות לקבל מעם ישראל מסר. והמסר הזה לא מועבר. מהו המסר הזה? אז יש מה שנקרא, יש כמה יוזמות, אני לא מחדש לכם, יש כאלה שדיברו על שבע מצוות בני נוח, צריך ללמד את הגויים, כל מיני דברים כאלה. פעמים רבות, זה כדי לעשות וי. כלומר, תראה, יש חיוב בהלכה ללמד תורה ומצוות ליהודים, ויש גם חיוב בהלכה ללמד שבע מצוות לנוח. אז בואו נעשה וי שיצאנו ידי חובה. הרבה פעמים גויים עם כוונות טובות, שמרגישים שיש פה בעם ישראל משהו לתת להם, אומרים, זה לא רציני, עובדים עלינו כאן. יש משהו לא, שלא עובד. והרבה פעמים גם היוזמות האלה של ללמד את הגויים שבע מצוות בני נוח לא באות מנקודת מוצא ציונית. ברגע שנקודת המוצא איננה ציונית, היא לא יכולה להצליח. משום שהרקע, כפי שהסברתי בהתחלה של ההרצאה, לא? שהרקע של הפעילות אצל אומות העולם, זה צריך להיות מתוך זה שעם ישראל חזר לארצו. אם אנחנו לא מבינים באיזה מצב היסטורי אנחנו נמצאים, אז קולנו לא נשמע. לכן, התחלתי להתעסק בזמן האחרון בנקודה הזאת, כי אני חושב שהיא חיונית. שצריך להתחיל ללמד את אומות העולם את מה שיש לנו לומר להם. לצורך זה, יש לי פה מספר מקורות שצילמתי לעצמי, ולמרבה הבושה לא צילמתי לכם. אבל אני אקרא מתוכם דברים שנוגעים לדברים האלה. אני אתחיל ממקור באגרות הראייה של הרב קוק, איגרת תף תף עין א'. אל תדאגו, זאת איגרת של, אני חושב, שישה עמודים. אין לי כוונה לקרוא את כולה, אלא פסקה קטנה מתוכה. זה איגרת שנשלחה לאחד מתלמידי הרב, דוקטור זיידל. מתוך הדברים של הרב קוק, כנראה ברור שמה שהטריד את דוקטור זיידל זה השאלה של היחס בין דתיות לבין פוליטיקה. דת ופוליטיקה. איך זה מסתדר? כן, בעולם המערבי החליטו הרי להפריד את הדת מן המדינה. אז מה זה, איך עם ישראל מסתכל על זה? אומר לו הרב קוק כדברים האלה. השאלה על דבר מדיניות ודתיות היא לגמרי צדדית. ערך ישראל וארץ ישראל יתברר שהוא עומד ממעל לכל תוכן של מדיניות ודתיות מורגלה. כלומר, עצם הצבת השאלה, דת ומדינה, זאת שאלה גויית, זאת לא שאלה יהודית. אצל היהודים אין דבר כזה דת ואין דבר כזה מדינה, במובן הרגיל של המילה. ולכן השאלה של הפרדת הדת מהמדינה היא שאלה מערבית, כל זמן שלא חזרנו להיות עצמנו. כשהתחזק רוח העם בקרבו, על ידי שבטו אל ארצו וממלכתו, יתחילו סגולותיו העתיקות לצאת לאור עולם, ורוח הנבואה בהוד האלוהי שלה יצא ממחבואו. יתחילו לא להתנבא, הוא אומר רוח הנבואה. משהו מהנבואה יתחיל לפעם בקרבנו. רוח הקודש תתחיל לחזור. ובמשך את זה, עכשיו זה מתחיל להיות נוגע לענייננו. ובמשך איזה תקופה, הלא מוכרחת תהיה תנועה דתית מהפכנית לצאת מכוחם של ישראל, לטהר ולצרף את כל סיגי האליליות והחומרנות הגסה המסובכים ברוחות העמים והדתות השונות. כלומר, אנחנו נקים תנועה, אומר הרב, כשעם ישראל יחזור למדינתו, שהיא תתחיל לטפל בדתות. כלומר, יעשו ועדת ביקורת, יביאו למבחן, תו תקן ישראלי, לכל הדתות. כל בעל דת יבוא לירושלים ויאמר, שלום, יש לי פה במזוודה דת פלונית. טוב, אין בעיה, תשים את זה על השולחן, המומחים שלנו יפרקו את זה, יבדקו מה יש לתקן. כן, זה מה שהוא אומר. למען צרף את כל מערכי רוח האדם, באופן שיוכשר להתעלות למידת השלום והחופש המוחלט. ואז הוא מביא כאן פסוק. והסירותי דמיו מפיו ושיקוציו מבין שיניו, ונשאר גם הוא לאלוהינו. אומר התלמוד, וגם הרב מביא את דברי התלמוד, במסכת מגילה דף ו', ועתידים תיאטראות וקרקסאות שבאדום, שילמדו שרי יהודה בהם תורה ברבים. כן, כלומר, אנחנו ניקח את התיאטראות והקרקסאות של אומות העולם, ושם נלמד תורה. למי? ליהודים? מה פתאום? היהודים יהיו פה. אז למי ילמדו תורה שם? אז הוא אומר, בוודאי לגויים, כן? כמו שציינת בצדק. בין תורה פוליטית מבשרת שלום וחירות, כדעת התוספות, שהם בתי החול של חברת העם, ובין תורה דתית מוזהרת מזוהר האור של דעת האמת האלוהית ועבד דרכי השם בחיי היחיד והחברה כדעת רשי במגילה שם. כלומר, הרב קוק אומר, מה נלמד שם? האם נלמד שם דת או פוליטיקה? מחלוקת רשי ותוספות. לפי רשי אנחנו נלמד אותם דת, לפי התוספות נלמד אותם פוליטיקה. האמת היא שאין פה מחלוקת באמת בין רשי לתוספות. רש"י מדבר שנלמד דת לגויים שירצו לשמוע, גם כשהמדינה שלהם לא תרצה לשמוע. ולפי התוספות אנחנו נלמד פוליטיקה לאומות העולם, לאותן המדינות שתרצנה לשמוע. נראה שמבחינה טכנית ייתכן, אני לא רוצה להכריע, אבל נראה ייתכן שכדאי להתחיל עם הדת. במיוחד שאנחנו נמצאים בבית כנסת, זה מוסד דתי, ויש לי גם זקן וכיפה, זה גם מאפיינים דתיים, לכן אנחנו מתמחים יותר בתחום של הרצאת הדתיות לאומות העולם. ייתכן שיקומו גם בתוכנו אנשים שידעו כיצד ללמד פוליטיקה לאומות העולם. אבל זה כל זה במציון, זה בכלל כי מציון תצא תורה. צריך להבין מה זה הפשט בנביא של מה זה תצא תורה. לאן היא יוצאת? החוצה. איפה זה החוץ? זה מחוץ לעם ישראל. יש אגב, הנה, הבאתי מה שבטוח ליקוטי מוהר"ן, לא התכוונתי, אבל זה מזכיר לי. לא, באמת לא התכוונתי. אבל אם כבר, זה מזכיר לי לגבי המושג של חוץ. אומר רבי נחמן. הוא אומר, הוא אומר, אי אפשר, לא, הוא אומר כך. זה עיקר כבודו של הקדוש ברוך הוא הכוונה. כמובא בזוהר, בשעתה בשאר גויים עטיין ועודן לקודשה בריחו, כששאר האומות באים ומודים לקדוש ברוך הוא, כדי הסתלק והתייקר שמה לקודשה בריחו עילה ותיתה. אז מתעלה כבודו של, של הקדוש ברוך הוא למעלה ולמטה. נמצא, זהו כבודו, כשבני אדם שהם מחוץ לקדושה, מקרבים את עצמם לפנים מהקדושה. הן גרים שמגיירים, הן בעלי תשובה, שגם הם היו מבחוץ, וכשמקרבים ומכניסים אותם לפנים, זהו כבודו. ועכשיו, כשרבי נחמן אומר עכשיו, הוא מתכוון לתקופה שלו, הכבוד בגלות. כי עיקר הכבוד אצל הגויים, ואנחנו בני ישראל שפלים ונבזים. ולעתיד לבוא, כשיתגלה כבודו מבין החושך, אז הארץ העירה מכבודו. הוא אומר ש... אני מחפש את הביטוי חוץ. הנה. ואי אפשר לקרב את הגרים עם בעלי תשובה אלא על ידי תורה, כמו שכתוב, יפוצו מעיינותיך חוצה. שצריך להשקות אותם שהם מבחוץ, להודיע להם הדרך אל חובה. זאת אומרת, יש פה חלק מן המגמה האידיאלית של עם ישראל, ללמד את האומות, את מה שנוגע להם. השאלה היא מה בדיוק נוגע להם? גם שאלה. אז אפשר לכתוב על זה חוברות, ספרים, אתרי אינטרנט וכדומה. אפשר. הבעיה שעשויים בהחלט לעשות כמה טעויות. לצורך זה רציתי לקרוא לכם איגרת אחרת של הרב קוק. אבל הפעם אני אקרא את כולה. למה? כי זה קטן. זה קטן. הוא אומר כך, זה איגרת תף קוף. נון זין. כולם מכירים את איגרת תקנה, נכון? של הרב קוף. זה הרב קוף, תף קוף נון ה. מכירים או לא? כן, אבל מה כתוב באיגרת תף קוף נון זין? זה כבר לא כך מכירים. אז הגיע הזמן. לכבוד הרב החסיד היקר, מר אהרון שמחה בלומנטל, נרו יאיר שלום. לא מכיר. זה נכתב ב... תברש עין ג' כמו 1913, כמעט לפני 100 שנה. החוברת, דת ישראל מעשה ידי כבודו. הסביעה אותי נחת. יפה, אה? זה שבח טוב. אדם מקבל איגרת כזאת מהרב קוק. משמין אותה. תוכנה וסגנונה רצויים הם. זה מתחיל להיות בעיה. ומכוונים לחבב את התורה ואמונת עומן. יוכל כבודו להשתמש בה בתור כוח מעורר פנימי, שראוי לנו לגשת לעבודה זו של ספרו בגויים את כבודו. אז כנראה האדון הזה כתב חוברת שמיועדת לגויים להסביר להם מה זה דת ישראל. הרב קוק אומר, זה יעורר אותנו, זה טוב בשבילנו, בתור מסמך פנימי, זה בסדר. ומאמרו יהיה לזה מעין דוגמה, אבל הוא כמו שהוא אי אפשר שיתאים למטרתו הרצויה, מכמה טעמים שקצתם עבר לכבודו בקצת. כן? זה הביטוי, כוונתך רצויה, אבל מעשך אינו רצוי, ואז הוא מסביר לו שלוש בעיות שיש בחוברת שבו. מדוע אני מביא את הדברים האלה? בגלל שיש לנו הרבה ללמוד איזה טעויות גם אנחנו עשויים לעשות. א', אי אפשר לבוא לאומה רחוקה במובן הרוחני. למי נועדה החוברת הזאת? ליפנים. היא נכתבה עבור יפנים. אי אפשר לבוא לאומה רחוקה במובן הרוחני, כי אם במה שכתוב מפורש, ולא בדברי אגדה ומסורת חז"ל. כי אם כשמפרידים הדברים ובערים, זה כתוב בתורה. והמסורת של האומה מודיעה כך וכך. וכבודו עירב בכמה מקומות עניינים מקובלים עם עניינים מפורשים. כלומר, אתה צריך לדעת מהי התרבות של מי שאתה מדבר איתו. אם אתה לא מכיר את התרבות שלו, אז אתה לא תדע את הרגישות שלו. אתה מדבר כמו בבית הכנסת. ב' חוכמת הנפש של וייזל שהרחיב בה כבודו. אין בה חידוש כלפי עם משכיל כיפנים, וגם היא כבר לקויה בזקנה בכמה עיקרים לפי המדע החדש. כלומר, כדאי שאתה קצת יהיה מעודכן במצב ההתפתחות המדעית והפסיכולוגית וכו'. כדאי להיות מעודכן. ג', וכאן יש הערה שעשויה לזעזע אנשים רגישים, אז אני מבקש מי שרגיש שיצא, שלא יהיה פה נזקן. אי אפשר להושיט תוכן דתי עליון לעם זה בביטויים של אלבון על מייסדי דתות. יהיו מי שיהיו. אנחנו יודעים על איזה מייסדי דתות יש לנו טענות, לא? אומר הרב, אל תגיד כלום, אל תגנה. אנחנו צריכים לדבר רק על היתרון הקדוש העליון של תורת השם, והשלילה מלאה באה. יש עוד דברים להעיר, ואי אפשר כעת להעריך, אחתום בברכה וכבוד. אברהם יצחק הכהן קוק. כן. אז זה מה שרציתי להעיר, שאנחנו צריכים גם ללמוד את הנושא, לא רק... עכשיו, מתוך כך הייתי רוצה לגשת לנושא של... שבע מצוות בני נוח, ולהבין האם זה כל התוכן של מה שאנחנו רוצים להעביר. אפשר לטעות ולחשוב. מה יש לנו לו? זה מעניין. מה? אפשר לטעות ולחשוב שמה שיש לנו ללמד את אומות העולם זה שבע מצוות. הרי אפשר להסתמך מתוך קריאה שטחית על דברי הרמב״ם. אולי פה, הנה יש. הנה אני קורא כאן ברמב״ם בהלכות מלכים פרק י', אומר כך, בהלכה ט', גוי שעסק בתורה חייב מיתה. לא יעסוק אלא בשבע מצוות שלהם בלבד. וכן גוי ששבת, אפילו ביום מימות החול. אם עשה הוא לעצמו כמו שבת, חייב מיתה. ואין צריך לומר אם עשה מועד לעצמו. נגיד מועד שבו הוא ייקח איזה, יחלק מתנות לילדים בערובה ו... כן, ידליק כמה נרות עם... עם שרשראות, על איזה עץ. אמר הרמב״ם, אם הוא עושה את זה, כן, הוא חייב מיתה. כללו של דבר, אין מניחים אותם לחדש דת, ולעשות מצוות לעצמם מדעתם. אלא, או יהיה גר צדק ויקבל כל המצוות, או יעמוד בתורתו ולא יוסיף ולא יגרע. ואם עסק בתורה או שבת או חידש דבר, מקים אותו ועונשים אותו ומודיעים אותו שהוא חייב מיטה על זה, אבל אינו נהרג. טוב, סימפתיה. טוב, אז אם כך, כל מה שנשאר לנו להגיד לגויים זה שבע מצוות וזהו. או שאתה מתגייר או רק שבע מצוות. אגב, מה זה התוכן של שבע מצוות? רק שלילה. אל תעשה את זה, אל תעשה את זה, אל תעשה את זה, אל תעשה את זה. מה כן? מה? למנות שופטים שמה יעשו? מה זה המשפט? אומר הרמב״ם שישפטו את מי שעובר על השש מצוות האחרות. זה מה שאומר הרמב״ם. אז זה נשמע קצת מינימליסטי. איפה דבקות בשם? אפילו מצוות אמונה בשם אין אצל גוי. הרמב״ם לא כתב שזה מצווה לשפוט דרך ארץ. כן? יותר מזה, ואני חוזר. אצל היהודים המצווה הראשונה להאמין בשם. מצווה שנייה לא לעבוד זולתו. אצל הגויים מצווה ראשונה לא לעבוד זולתו. אפילו הגדרה חיובית של אמונה בשם אין בשם המצוות בנוער. מה זה כל התוכן הראוי לאנושות? הקדוש ברוך הוא ברא מיליארדי בני אדם, אני ספרתי בזמן האחרון כמעט 7 מיליארדים, וכל מה שיש להגיד להם זה מה לא? כך איך דבקים בשם? לפני כמה חודשים הגיע אליי גוי שבא מאחת המדינות באירופה, אני לא רוצה לפרט כדי לא לגלות את זהותו, אבל אותו גוי בא ממדינה אחת באירופה, והוא אמר לי, תשמע, אני אומנם גדלתי בנצרות, אבל אני לא מאמין בזה. אני התעניינתי הרבה בשיטות המזרח, לא מעניין אותי. אני יודע שיש אל אחד, ושדברו מתגלה דרך עם ישראל. אבל מה שחסר לי זה שאתה תגיד לי, איך אני מגיע לדבקות באלוהים, ואל תדבר איתי על 7 מצוות בני נוח, כי את זה אני כבר מקיים. אז בהתחלה אמרתי לו, הייתי קצת נאיבי, אמרתי לו, תראה, תיקח עגלת סופרמרקט, תסתובב בין המדפים של היהדות, ותיקח מה שאתה רוצה. הוא אומר, לא, זה לא רציני. דבר השם זה בא מבחוץ, אז צריך שמישהו יצווה עליי, אז אני מבקש שתצווה עליי. אז באמת איך עושים עם זה? הרמב״ם אומר אסור, לא? טוב, אני רוצה לקרוא את ההלכה השנייה ברמב״ם. זו שכתובה מיד אחרי ההלכה שעכשיו קראנו. מה? נקרא עכשיו את ההלכה השנייה, זו שכתובה מיד אחרי ההלכה שכבר עכשיו קראנו. אומר הרמב״ם. בן נוח שרצה לעשות מצווה משאר מצוות התורה. כדי לקבל שכר, אין מונעין אותו לעשותה כהלכתה. ואם הביא עולה, מקבלים ממנו, נתן צדקה, מקבלים ממנו, ונראה לי שנותנים אותה לעניי ישראל, וכו' וכו'. קוראים לזה סתירה או לא? נכון? בהתחלה הוא אומר, אסור לו להוסיף מצוות, אם הוא מוסיף, עושים לו נו-נו-נו. ובהלכה השנייה כתוב שאיזה מצווה שהוא רוצה, בבקשה, תפדל, תעשה מה שאתה רוצה. יוצא שגוי יוכל לקיים כמעט תרי"ג מצוות. ברור שהוא לא יוכל לקיים את מצוות הכהנים, למשל. הוא לא יוכל לברך ברכת כהנים. הוא לא יוכל... כן, אז לכן אני אמרתי, זה לא ממש תרי"ג יוצא. כן? אבל יש הרבה, הוא יוכל לעשות מאות מצוות. אבל יש פה סתירה עם ההלכה הקודמת, נכון? אני רוצה גם לקרוא לכם עוד מקורות ברמב״ם. יש משנה במסכת תרומות שאומרת, תרומת הנוכרי מדמעת וחייבין עליה חומש. או גם כתוב, הנוכרי והקוטי, תרומתם תרומה ומעשרותן מעשר והקדשן הקדש. אתם מבינים מה שהוא אומר כאן? מה אומרת המשנה? זה משנה לכאורה. נוכרי, כלומר גוי, שיפריש תרומות ומעשרות מהשדה שלו, זה תרומה, יש בזה קדושה. איך זה? כותב הרמב״ם שם, בפירוש המשנה. אף על פי שאין הגויים חייבים במצוות, אם קיימו מהם משהו, מקבלים עליהם קצת שכר. וזה מן הכללים אצלנו. והואילו מקבלים עליהם שכר, מעשיהם בהם קיימים, כמו שאתה רואה. טוב. יותר מזה, אם יבוא גוי וירצה להקריב קורבן לאלוהי ישראל, הוא אומר, שלום, קוראים לי איוון, ואני רוצה להקריב, יש לי כמה יונים וכמה פרות, ואני מאוד רוצה להקריב אותם לקדוש ברוך. מה אני עושה? מה אומרים לאיוון? יחכה לסוכות? לא, הוא גר בקמצ'טקה. אין לו כרטיס, זה עולה הרבה מאוד כסף. הוא לא רוצה לחכות לסוכות, גם בכלל בית המקדש עוד לא בנוי. מה הוא עושה? יש לו פרות. בונה במה ומקריב, נכון. איך הוא יבנה? יקבל הדרכה ממכון המקדש, יגידו לו תיקח, יש לו מזבח מקלקר. יעשה מזבח מקלקר בחצר האחורית, וישחט, נכון? אני קורא לכן ברמב״ם, הלכות מעשי הקורבנות, פרק י"ט הלכת את זין. הנוכרים מותרים להקריב עולות לשם בכל מקום, והוא שיקריבו בבמה שיבנו. ואסור לסייעם ולעשות שליחותם, שהרי נאסר עלינו להקריב בחוץ. ומותר להורות להם וללמדם, האח יקריבו לשם האל ברוך הוא. יותר פשוט מאשר ליהודים. יהודים לא רוצים להקריב מחוץ למקדש, רק במקדש מקריבים. ויש לזה סיבות, לא סתם, כי העבודה בבמות זה אומנם נחמד, במובן של סיפוק הצרכים הדתיים של האדם, אבל זה פוגע באחדות האומה. ולכן יש ערך יותר גדול, והוא ערך אחדות האומה, לכן התורה ציוותה לבטל את הבמות ולהקריב רק במקדש. אבל הגויים, מה אכפת להם אחדות האומה? הם יכולים להקריב גם בקוטב הצפוני. יש מקומות מסוגלים בעולם, נכון? אז למה לא הקוטב הצפוני? על הירח זה קצת יותר קשה. איך תיקח פרה על הירח? לא, אבל תראה, אומרים משל ירושלים, שמעתי ככה, ירושלים זה המעלה 32 מקו המשווה. 32 זה בגימטריה לב. אז שמעתי מישהו אמר לי פעם, אתה יודע, יש גם הקו ה-48 מוח. כן, המעלה 48 זה אומן. אז ירושלים זה הלב, אומן זה המוח. אמרתי, אם זה ככה, אז שיקחו לכותב הצפוני, כי זה הצדיק. כן? אז אפשר להקריב שם. טוב. עכשיו, יש רק בעיה, שאם מקריבים שם, איך תהיה שחיטתם בצפון? עכשיו, האמת היא התשובה, האמת היא סתם אני עובד עליכם. הדברים של הרמב״ם פשוטים ביותר. ההלכה הזאת שבה הוא אוסר להוסיף על 7 מצוות, היא ההלכה שנאמרה לגוי. וההלכה שבה הוא אומר שאפשר להוסיף מצוות, נאמרה לבן נוח. זה פשוט. זה ההבדל המהותי. לגוי זה לא עובד. גוי זה הכוונה אדם שלא קיבל על עצמו 7 מצוות לנוח. אומרים, תשמע, אם אתה עוד לא קיבלת על עצמך לא לרצוח או לא לגלות עריות, אז מה אתה נותן לי לולב? זה מצחיק, זה קריקטורה. כל זמן שאתה לא מקבל 7 מצוות, לך תחפש את החברים שלך, ותיזהר שלא נהרוג אותך בכלל. אבל, אם אתה כבר קיבלת על עצמך 7 מצוות, באופן תקין ומסודר, אתה רוצה להוסיף מצוות? בבקשה, כמה שאתה רוצה. לכן, צריך להבין ששבע מצוות לנוח זה לא מטרה, זה פשוט סף כניסה, זה פתח. זה כרטיס הכניסה. אתה רוצה להיכנס לזה שבכלל יהיה לנו מה לדבר איתך? קודם כל 7 מצוות. תקיים, תחזור אלינו עוד 3 חודשים, ותפתח תיק. כן.
במקום הדרך ארץ לאלוהים, או שזה נוסף הדרך
ארץ? שאלה נפלאה. אני רוצה לחזור על השאלה. כן. השואלת אמרה, האם יש זהות בין 7 מצוות לנוח לבין מה שנקרא המוסר הטבעי? כן, דרך ארץ. מה זה דרך ארץ? זה המוסר הטבעי. הרי סך הכל, מה המדרוי שם? לא לעבוד אלילים, לא לגדף, לא לגלות עריות, לא לרצוח, לא לגזול, לא להתאכזר לבעלי חיים, שתהיה מערכת משפט. נו, זה קוראים לזה מוסר הטבעי, סך הכל. כן? יכול, אם כן, כל גוי יאמר, הרבה גויים יגידו, תשמע, אני יוצא ידי חובת המוסר הטבעי, אני בסדר, אני מקיים 7 מצוות בני נוח. אבל אנחנו מרגישים, גם השאלה, גם אנחנו מרגישים שיש פה משהו מזויף בדבר הזה. כן?
אתה הדגשת בקטע הקודם, ובלבד שיקריב לקדוש ברוך
הוא. אני לא הדגשתי.
אם את הנושא של הבמה, אם בלי במה, כשהוא מקריב, הוא מקריב לשם.
נכון, אז מה?
אבל אם המטרה היא לשם, הנושא של מוסר טבעי, זה כבר לא...
רגע,
יש
לי שאלה על כבודו. האם מוסר טבעי זה דבר שלא קיים לפי היהדות? יש דבר כזה מוסר טבעי לפי היהדות, נכון?
אתיקט.
מה?
אתיקט.
אתיקט, אני לא יודע, זה משהו חשוב ביותר. המדרש אומר, ויקרא רבה, דרך ארץ קדמה לתורה 26 דורות. כלומר, יותר מ-2000 שנה העולם התנהג, סליחה, על פי מה שאתה מכנה המוסר הטבעי, שאתה אומר שזה רק אתיקט. יותר מזה, רואים שבלי זה התורה לא הייתה ניתנת. כלומר, 2000 שנה קדמה דרך ארץ לתורה, רק כאשר הייתה סוף סוף מדרגה מספקת של דרך ארץ, ניתנה התורה. אז אי אפשר להזלזל במוסר הטבעי, לא נראה לי. אז השאלה היא, האם המוסר הטבעי, שהוא דבר שאנחנו מצפים מכל אדם, הרי כתוב מפורש במשנה במסכת קידושין, כל מי שאינו לא במקרא ולא במשנה ולא בדרך ארץ, אינו מן היישוב. כלומר, אדם זה מי שיש לו לפחות אחד מהשלושה האלה, או מקרא או משנה או דרך ארץ. אז השאלה, מה דרך ארץ האמיתית, כן? כי הרי לא נחם אלוהים, כתוב באי בשלח פרעה אותם, ולא נחם אלוהים בדרך ארץ של הפלישתים. למה? כי מכיוון שעם ישראל הוא קרוב, הוא היה צריך דרך ארץ משלו. ברור? אגב, יש כאלה שפירשו, מישהו הסביר לי פעם שהכוונה של הפסוק זה בדרך של ארץ פלישתים. אני לא יודע מאיפה הוא לקח את זה. אבל על כל פנים, יש שאלה, אני חוזר על השאלה המופלאה, האם יש מקום למוסר, האם המוסר הטבעי זה שבע מצוות? מה אתה רוצה? ייתכן, למרות שאתה קורא כאן הלכות שאני עוד לא קראתי, אז אני לא יודע אם הן קיימות. בסדר, קבל. אבל אני רוצה להסביר, עוד לפני הרמב״ם הייתה הגמרא. ועוד לפני הגמרא היה התנ״ך. ואז אני רוצה לענות על השאלה, מתוך הסתמכות על מקורות, שגם הרמב״ם יסכים שאני אביא אותם לפניו. נאמר, בגמרא במסכת בבא קמא, על הפסוק, עמד וימודד ארץ, ראה ויתר גויים. אומרת הגמרא, ראה שבע מצוות שנצטוו, שלא מקיימים אותם, עמד והתיר להם. מעניין. כך אומרת הגמרא, שהקדוש ברוך הוא התיר שבע מצוות בני נוח. זה קשה מדי, לא עומדים בזה, יאללה, נבטל. מיד התלמוד שואל, רגע, רגע, וכי איזה נמצא חוטא נזכר? אני רוצה שיפטרו אותי ממצוות, אני אעשה עבירות, יגידו, זה קשה בשבילו מדי, זה הוא פטור, נכון? אומר, מה, לא, זה לא שפטרו, אלא שאינם מקבלים שכר כעושה מצווה, שהרי גדול המצווה ועושה ממי שלא מצווה ועושה. אז מה פירוש הדבר? שלפי התלמוד, שבע מצוות בני נוח המשיכו, אבל לא כמצווה, אלא כדרך ארץ. מזה אני למד, ששבע מצוות זה לא דרך ארץ. אלא כמי שאינו מצווה ועושה. זאת אומרת, יש הבדל עצום בין קיום אותו מעשה מתוך מודעות, שדרך המעשה הזה אני נפגש עם רצון השם, לבין המודעות שזה מחייב אותי מבחינת המוסר הטבעי, שזה משאיר אותי במדרגתי האנושית. מובן? לכן יוצא שאם גוי שמקיים את המוסר הטבעי רוצה לזכות לדביקות, הוא צריך לקבל את המצוות של המוסר הטבעי כמצווה, כמצוות השם. וזה המקור לדברי הרמב״ם שאתה הבאת, שכדי להיות חסיד אומות העולם, הוא צריך לקבל את המצוות האלה מפני שנצטווה. מתוך מודעות לכך שהוא נצטווה. איך נצטווה בדיוק? יש על זה מקורות שונים. אבל זה מתוך מודעות שהוא נצטווה. זה מובן? מכאן החשיבות של קבלה בפני בית דין. כלומר, יש צורך, אני פניתי אל הרבנות הראשית בנושא הזה, בבקשה, שהרבנות הראשית תכיר בזכות להקים בתי דינים לבני נוח, שהם יקבלו בפני בית דין שבע מצוות. הדבר הזה בטיפול כאן, כן.
גוי שקם בבוקר, ומחליט שהיום הוא לא רוצה אף אחד בדרך לעבודה.
כן.
אז הוא מחייב... הוא עושה את זה משום שהשם ציווה אותו, או שזה פשוט נורמלי בשביל אדם?
אני חוזר על שאלתך. הגוי שקם בבוקר הוא מחליט שהיום הוא לא רוצח אף אחד. אמנם אתמול הוא רצח ארבעה, אבל היום הוא החליט שהיום הוא לא רוצח אף אחד, כי באמת זה לא יפה לרצוח אנשים. כן. אז אתה שואל האם הוא עושה את זה בגלל המוסר הטבעי או בגלל שהוא מצטווה. זה משתנה מאדם לאדם. יש מי שעושה את זה מפאת המוסר הטבעי, ויש מי שעושה את זה בגלל שהוא מכיר שכך רצון השם. אם הוא מכיר שכך רצון השם, שנצטווה מפי הגבורה, אז זה כבר משהו אחר, זה בכלל שבע מצוות. אבל זה עדיין לא נקרא שהוא מקבל לשבע מצוות. קבלה זה בפני בית דין. ברור? יש פה מדרגות מדרגות. יש מי שמקיים לשבע מצוות, אבל יש מי שמקבל לשבע מצוות. שם פעם שום. טוב, אז זה... עכשיו אני רוצה פה קצת להרחיב. מה שהסברנו על פי הגמרא במסכת בבא קמא, זה בעצם קרה לפני בערך 2000 שנה. קצת פחות. היה יהודי אחד שהקים דת חדשה לפני 2000 שנה, קראו לו פאולוס. הוא החליט להקים דת חדשה, קרא לזה נצרות. והוא התווכח עם החברים שלו האם לבטל את המצוות או לא לבטל את המצוות. היה להם דיון האם המצוות זה תקף כבר או שזה כבר לא תקף. הוא בסוף העביר את הדעה שלו שהמצוות בטלות. אמר, מצוות בטלות לעתיד לבוא, יגנו לה לעתיד לבוא, זה אין יותר מצוות. ואחרי שהוא אמר את זה, אחת העדות הראשונות של הכנסייה התחילו לחיות חיי שחיתות. אז הוא שלח להם דברי מוסר, הוא אמר, נו, איך אתם מתנהגים? ואז הם אמרו לו, אבל אתה אמרת שהכל מותר, שהרי בטלו המצוות, אז מה אתה רוצה מאיתנו? ואז הוא ענה להם, אמנם הכל מותר, אך לא הכל ראוי. וזה היסוד של המוסר הנוצרי. כלומר, זה כבר לא מצווה, אבל זה דרך ארץ. וזאת למה? בגלל שהנוצרים מאוד מאוד מפחדים לעמוד במצב של קיום מצווה. כי אם אני צריך לקיים מעשה מסוים בתור מצווה, זה אומר שהקשר שלי עם אלוהים יהיה תלוי בקיום המצווה. וזה דבר שאני לא מעוניין בו, בגלל שאני לא ייתכן שאני לא אחטא. והרי הנוצרי לא מאמין ברצינות ביכולת של התשובה לתקן. ולכן הם מעדיפים שזה יהיה דרך ארץ, אבל דרך ארץ הם רוצים. החידוש של שבע מצוות בני נוח זה הפיכת הדרך ארץ למצווה. אפשרות של דבקות בשם. עד כאן מובן. לכן השאלה הייתה בהחלט במקום. זה בסתירה למה שאמרנו מקודם. ואכן, הכיצד? פרש לדבריך.
בתחילת הדיון דיברנו שבתי משפט שופטים רק לגבי מי חרג משש המצוות
האחרות. זאת אומרת, לפי מה שאמרנו מקודם, החיוב של בני נוח הוא להקים בית משפט שישפוט רק על אותם שש מצוות. זה החיוב המינימלי, זה לא אומר שזה המקסימלי. נכון. השאלה היא מה הם שפטו?
שפטו על פי התקנות שלהם, בלי קשר לשבע מצוות.
נו, אז מה אתה רוצה ממני? על מה אתה מקשה? מה תוכן הקושיה?
אני מחפש את הקישור בין בית המשפט ששופט גם על דרך ארץ וגם, נגיד, בית המשפט העליון, הישראלי, הוא שופט גם על פי דרך ארץ, ולעתיד לבוא, גם על פי...
מה הקושיה?
אני מחפש את החיבור הזה. איפה נמצא החיבור הזה?
בעזרת השם תמצא. אני לא יודע על מה... יש לי בג. אני יודע לענות רק על שאלות. ואתה לא אמרת שאלה. אתה רק בעצם אמרת שאתה מחפש. אז אני מאחל לך בהצלחה. בסדר? אוקיי. זה הבג שלי. טוב, ובכן. אל תכעס עליי, ככה זה. עכשיו אני רוצה פה להוסיף את השיטה של בעל המשנה ברורה. רבי החפץ חיים, יש לו ספר מפורסם, מכירים? קוראים לו חפץ חיים. ויש לו עוד ספר מפורסם בשם משנה ברורה. רבי ישראל מאיר הכהן מרדי. בספר משנה ברורה יש לו חלק שנקרא ביאור הלכה. בביאור הלכה בסוף סימן דלת שינו, שין דלת, בהלכות שבת. הוא דן שמה בשאלה של מה זה גר תושב. והוא מחדש חידוש עצום. אני אמנם צילמתי לעצמי את כל המקור, אבל זה מקור ארוך ואני לא רוצה להלאות אתכם. אבל הוא דן, הוא מביא הוכחות לדעת המגן אברהם, שיכולים להיות גויים שיהיו חייבים לשמור שבת. הכיצד? אומר, זה פשוט מאוד. גר תושב זה מדורג. יש גר תושב שקיבל על עצמו 7 מצוות בנוח. ויש גר תושב שקיבל על עצמו 20 מצוות. ויש אחד אחר שקיבל על עצמו 24 מצוות. זאת אומרת, זה משתנה מאדם לאדם לפי מה שהוא קיבל בשעת קבלתו את הגירות. יוצא שנוכל להציע, לפי המשנה ברורה, להציע מסלולי גיור שונים. יש מי שרוצה להתגייר להיות יהודי, זה כולל תרי"ג מצוות ויציאה למילואים. אבל לא לפנות את גילו. יש מי שרוצה פחות מזה, הוא רוצה 611 מצוות. בסדר, אבל אתה לא תוכל להתחתן עם יהודיה. גם לא תקבל אזרחות. אתה רוצה פחות, רק 100 מצוות אפשר. כלומר, יש מסלולי הכשרה שונים, ככה זה יוצא לפי המשנה ברורה. מה שקצת קשה לקבל בדבריו, זה שהוא אומר שזה תלוי בשעת הגירות, ואחר כך אי אפשר לשנות. מהרמב״ם לא משמע כך, מהרמב״ם משמע שהוא יכול להוסיף איך שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה, אבל יש מקום, כמובן, לדיון בדבר הזה. רוצה רק אולי, עכשיו, לומר את האמת, הדברים האלה לא פשוטים. אני אישית התחלתי בפעילות של התעניינות במקומות שונים בעולם לגבי התעוררויות של 7 מצוות בני נוח ושל קבלת תורת ישראל במובן הרחב של המילה. לומר לכם את האמת, זה נושא מרתק שהוא עדיין רק בחיתולים, ולכן אנחנו צריכים להיות זהירים ולא להיכנס למגלומניה. כלומר, אנחנו צריכים לא לבקש מעצמנו הצלחות רחבות היקף. אני לא חושב שבשלב הראשון צריך לעבור את המיליארד מאמינים, אחר כך נדבר על קצת יותר. רק רוצה אולי להוסיף נקודה אחת, כי כבר מתחיל להיות מאוחר, מהלכות שמיטה ויובל להרמב״ם. כל מי שלמד בישיבה יודע שיש מקור ברמב״ם בהלכות שמיטה ויובל, שבו אומרים שהרמב״ם אומר שבחורי ישיבה לא צריכים ללכת לצבא. נכון? מכירים את המקור? כן, כולם אומרים שהרמב״ם אומר שבחורי ישיבה פטורים מהצבא. אני רק רוצה לקרוא לכם את הפיר. תגידו לי מה זה קשור לנושא, אנחנו מיד נראה איך זה קשור לנושא. אבל הייתי רוצה לקרוא את המקור. בשמיטה ויובל, י' ג' פסוק י' ב', פסוק, הלכה י' ב'. ולמה לא זכה לוי, שבט לוי הכוונה, בנחלת ארץ ישראל ובביזתה עם אחיו? כן? אין נחלה לשבט לוי. מפני שהובדל לעבוד את השם, לשרתו, ולהורות דרכיו הישרים ומשפטיו הצדיקים לרבים, שנאמר, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. לפיכך, הובדלו מדרכי העולם, לא עורכים מלחמה כשאר ישראל, ולא נוחלים ולא זוכים לעצמן בכוח גופם, אלא הם חיל השם, שנאמר, ברך השם חילו, והוא ברוך הוא זיקה להם, שנאמר, אני חלקך ונחלתך. יפה. אז שבט לוי פטור מן המלחמה ואינו מקבל נחלה בארץ ישראל, בגלל שהוא הובדל מדרכי העולם. כתוב. המשך דברי הרמב״ם. ולא שבט לוי בלבד. עכשיו אנחנו מחפשים, בחורי הישיבה מחכים. ולא שבט לוי בלבד, אלא כל איש ואיש מכל באי העולם, אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעו להיבדל, לעמוד לפני השם לשרתו ולעובדו לדע את השם, והלך ישר כמו שעשהו האלוהים, ופרק מעל צווארו עול החשבונות הרבים אשר ביקשו בני האדם. הרי זה, אז בינתיים מדובר אם כן על כל אדם בעולם, נכון? זה מכל באי עולם, זה כולל גם גויים. הרי זה, אדם כזה, מה קורה לו? בואו נראה אם הוא פטור מהצבא. אתם פשוט, אני אקרא את סוף ההלכה ותגידו לי אם הרמב״ם אמר שהוא פטור מהצבא, נראה. הרי זה נתקדש קודש קודשים. על מי הוא אומר את זה? אפילו על גוי. ויהיה השם חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים, ויזכה לו בעולם הזה דבר המספיק לו, כמו שזיכה לכהנים ללוויים. כלומר, לא יהיו לו בעיות של פרנסה, הוא יהיה לו איזה... אגב, אנחנו מכירים אדם כזה, קראו לו רבי שמעון בר יוחאי, באמת הקדוש ברוך הוא דאג לפרנסה שלו, איך? עץ של חרובים ומעיין. אתה מוכן 12 שנה לאכול רק חרובים ומים, זה בסדר. ולא לקנות בגדים חדשים. 12 שנה, זה בסדר. זה מספיק. אתה רוצה תורה, לא? אז לא צריך שטיחים, ולא צריך פלאפון, ולא צריך שום דבר. כן? חרובים ומעיין. ואפילו זה לא הציבור סיפק לו את זה. זה גדל לבד.
מים מינרלים.
כן, תשתה מים מינרלים 12 שנה. חרובים אורגניים, אין בעיה. בסדר. עכשיו, מה עם פטור מהצבא? הרמב״ם לא כתב. הרי דוד אומר, השם מנת חלקי וחוסי, אתה תומך גורלי. אז ממי הוא מביא דוגמה? דוד. מה עשה דוד בחיים שלו, תגידו לי? כמה מלחמות? לא כל הזמן. רק 18 מלחמות. תסתכלו בספר שמואל. דוד יצא רק ב-18 מלחמות, וזה דוגמה לפי הרמב״ם לאותו אדם שנתקדש קודש קודשים, שלא רק, לא רק שבט לוי שייך למדרגה הזאת, אלא גם הוא.
אבל זה לא בתקופות שלו אצל דוד?
כן, בוודאי, אי אפשר לעשות 18 מלחמות בבת אחת. לכן זה פרוס לאורך כל החיים שלו, נכון. מגיל 18 כשהוא הרג את גוליאת, לפני כן הוא הרג את הארי ואת הדוב. ואחר כך, עד גיל 50 ומשהו, כשהוא נלחם שם בבני עמון. זה נכון שאחרי גיל 56 בערך, דוד כבר לא יצא למלחמה. נכון, בגיל 56 יצא לכולל.
אז עכשיו... הוא עבר לכולל,
כן,
וכתב את ספר תהילים.
שכנעת אותי. אז הוא כתב את ספר תהילים רק אז? יש לי כמה ראיות שלא. עכשיו, מה שאני רוצה לומר, מאיפה הרמב״ם לקח את הביטוי החריף, הקיצוני כל כך, שאדם כזה נתקדש קודש קודשים. מאיפה הוא לקח את הביטוי הזה? על מי אמרו נתקדש קודש קודשים? על אהרון הכהן. הכהן הגדול, הוא קודש קודשים. ואמרו על התורה, יקרה היא מפנינים, מי כהן גדול הנכנס לפני ולפנים. וזהו כנראה המקור לדברי רבי מאיר בגמרא, שאפילו נוכרי שעוסק בתורה, שהוא ככהן גדול. שנאמר, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, כהנים, לוויים וישראלים אין כתיב כאן, אלא האדם. ללמדך שאפילו נוכרי שעוסק בתורה. השאלה מה זה נוכרי שעוסק בתורה? כן? בדיוק, איזו תורה? אז יש על זה דיונים. כן? התוספות אומרים, לא יכול להיות שהוא עוסק בתורה, הרי אסור ללמד גוי תורה. לפי הרמב״ם אין לנו בעיה. כי לא מדובר על גוי שלא קיבל על עצמו שבע מצוות, אלא מדובר על גוי שקיבל שבע מצוות, שכבר עבר בפני בית דין. אז כבר אין אצלו בעיה של גוי שעוסק בתורה. ואז הוא יכול להגיע גם למדרגת כהן גדול, כמובן לפי ערכו ולפי מדרגתו. מה זה גוי שעומד לפני בית דין? הוא שואל פשוט, איפה בית הדין לקבלת בני נוח? אומרים לו, תיכנס בקומה השלישית, דלת רביעית, תיקח מספר ותחכה. בסדר? אחרי המתנה, כש... מקווים שהמזכירה לא חולה באותו יום, או שאין שביתה, או שהוא שילם את ושיש לו ראייה שהוא שילם את האגרה, הוא נכנס לבית הדין, אומרים לו, מה אתה רוצה? הוא אומר, אני רוצה לקבל שבע מצוות בני נוח. אז אומרים לו, בבקשה, הצהר שאתה מקבל לעצמך א', ב', ג', ד', ה', ו', ז', תחתום פה, אתה עכשיו בן נוח.
רגע, אז זה יכול לעשות גוי שאפילו הוא עדיין כשהוא יוצא עם התעודה, עוד יש לו איזה רגש להדיג איזה את הכתובת של העבודה זרה.
אם יש לו רגש של הכתרת עבודה זרה, אז זה עבירה. למרות שלא מצאנו מצוות על כוונות אצל הגויים. הוא קיבל עצמו לא לעבוד עבודה זרה, זה אחת משבע מצוות, נכון?
כן.
אז למה אתה אומר שהוא רוצה להכתיר לעבודה זרה? הוא כבר לא רוצה. הוא צריך לקבל.
בני נוח זה רמה מעל קיום של שבע מצוות.
בוודאי שזה רמה מעל קיום. כי מי שרק מקיים אבל לא קיבל בפני בית דין, הוא עדיין לא מחויב בתור מצווה. אלא זה כזה מבחוץ. בואו נקרא אולי הערה של שתי דקות, כי אני רואה שכבר מתחיל להיות ממש מאוחר. יש דיון, מה שאתה הזכרת לפניכם. מה קורה עם אדם שמקיים שבע מצוות בני נוח מפני דעתו? הוא אדם חכם, מלא תבונה, מלא שכל, והוא מחליט לקיים שבע מצוות בני נוח כי הוא מבין שזאת האמת. איך נקרא לאדם כזה? בסדר, אבל איך תקרא לו? יש לו מעמד או אין לו מעמד? לא! לא! אומר הרמב״ם, אם לא קיים אלא מדעתו, אינו מחסידי אומות העולם, אלא מחכמיהם. יש הבדל בין חכם לחסיד. עכשיו, השאלה היא, מה יותר טוב להיות? חכם או חסיד? למה?
כיוון שאם אנחנו נגדל אותו רק על סמך דעתו כחכם, כלומר יפה פה את ההכרעה.
הרי מי שרואה חכם, אני לא מבין, מי שרואה חכם מאומות העולם, מברך או לא? יש ברכה, נכון? יש ברכה שמברכים על חכמי אומות העולם. האם יש ברכה שמברכים כשרואים חסיד אומות העולם? אין ברכה. אז אתה רואה שיש עדיפות דווקא לחכם? אה? לא, אני מבקש לא לזייף את דברי הרמב״ם. הרמב״ם אומר שמי שבין האומות קיבל שבע מצוות בפני בית דין הוא מחסידי אומות העולם. אז אם כן, הרמב״ם מייחס למילה חסיד לגויים. עכשיו השאלה היא, מה יותר טוב, להיות חכם אומות העולם או חסיד אומות העולם? שאלה פשוטה. מה אתה רוצה? הוא אומר שחסיד עדיף מחכם. ככה אומר הרמב״ם בפירוש המשנה לאבות. אני רוצה לבדוק את זה. לא מכיר את המקום. אבל הרב קוק, באגרות ראייה, דן בשאלה הזאת. הוא דן בשאלה האם לפי הרמב״ם יש עדיפות לחסיד או לחכם. מסקנת הרב קוק היא שלפי הרמב״ם חכם עדיף. אבל אז, בגלל שהשכל זה החלק היותר עליון של נפש האדם. אז אם אדם בחוכמתו הגיע לשבע מצוות בני נוח, זה אדם נעלה. נשאלת השאלה, אז למה כדי להיות גר תושב, כדי שיהיה מותר לו לגור בארץ ישראל, הוא צריך להיות חסיד ולא חכם? כלומר, למה הוא צריך לקבל את השבע מצוות בתור חובה דתית ולא בתור חובה שכלית? אני אגיד לכם למה. אנחנו מפחדים מחכמים. לא, זאת אומרת, חסידי אומות העולם, כיוון שהם מקבלים שהשבע מצוות מחייבות אותם בגלל תורת משה, אז הם לא יעשו לנו בלגן בארץ. אבל חכמים, איזה מחויבות יש לו לאומה הישראלית? אתה חכם אומות העולם, ניתן לך עולם הבא, מה שאתה רוצה. אבל אתה יכול לעשות את זה בנורווגיה. בדיוק. יש סכנה לאומית. אנחנו מעדיפים מי שמקבל את עול האומה הישראלית. בארץ ישראל על כל פנים. בחוץ לארץ זה כבר משהו אחר.
אבל גם אצלנו חיוב הוא על הלב ולא על השכל.
נכון.
אין לך חיוב.
ראה, זה קושיה? אני חושב, אני קושיה על משהו שאמרתי. טוב, בבקשה. כן. יפה. יש פה, כלומר, האם דינם כבני נוח, את שואלת? נכון.
איך מנחתים לתורה?
טוב, אני רוצה, השאלה, שמעתם את השאלה של הגברת? השאלה היא, איך מתייחסים לנוצרים שלומדים תנ"ך, רק מתייחסים אליו כאל ברית ישנה, והם אפילו אומרים תהילים, והם יודעים לפעמים תורה יותר מכמה יהודים דתיים, ויש אפילו מהם אפילו שלא אוכלים מאכלות אסורות, יש כאלה שאוכלים כשר, אבל מצד שני הם נוצרים. איך להתייחס לזה? את מוכנה לקבל תשובה מורכבת? אין כאן תשובה מורכבת. קודם כל, מבחינה הלכתית, הנצרות היא עבודה זרה. למה היא עבודה זרה? בגלל שהיא עובדת לאדם, אומרת על אדם שהוא אלוה, מקריבים, מתפללים אליו, מקטירים לו נרות, כל מיני דברים כאלה, זה עבודה זרה, אין מה לעשות. דבר נוסף, בוודאי שהם בוגדים בעם ישראל, הנצרות כנצרות, אני לא מדבר על הנוצרי הספציפי הזה או אחר, אבל אני אומר, הנצרות כתיאולוגיה, היא טוענת שעם ישראל נעזב, ושהכנסייה החליפה את עם ישראל. שזה דבר שמבחינתנו מדליק נרות, נורות אדומות, ומעלה עשן מהאוזניים, נכון? זה קצת אנשי נמצאת בעיה עם זה. מצד שלישי, אנחנו מוכנים גם להכיר, ככה הרמב״ם אומר ורבי יהודה הלוי אומר, אנחנו מכירים בפעולה העצומה שהנצרות פעלה בעולם, לקדם את העולם, זאת אומרת, לזכך אותו מהגסות היותר גדולה של עבודה זרה. אז יש קדמה. עכשיו, אנחנו אומרים, על זה נאמר, לא מחשבותיי מחשבותיכם, לא דרכיכם דרכי. כלומר, הקדוש ברוך הוא משתמש בזה כדי לקדם את העולם, ולכן ריבונו של עולם הוא מאוד סובלני עם הנצרות. הוא נותן לה לעשות כמה דברים, אבל זה ברור שאין פה קבלת שבע מצוות במובן היהודי של המילה, כלומר, כי זה, הם לא מקיימים את המעשים האלה כמצווה, אלא כמה שבא. בסדר? עד כאן התשובה המורכבת. כן, בבקשה.
יש קהילות בעיקר בארצות הברית שקוראים לעצמם בני נוח.
זה בעיה.
אז זה משהו שבא...
הקהילות של בני נוח בארצות הברית זה מורכב. אם תסתכל באינטרנט, כל קהילה של בני נוח בארצות הברית מאשימה את הקהילה השנייה שהיא נוצרית. אני בדקתי את זה באינטרנט. אני אעשה. חוץ מאחת, ששמה באמת הם לא בעלי נטיות נוצריות, אבל זה הייתי אומר, הניקוי של המשיכה של הנפש של אותו האיש, זה לא דבר שעובר בדור אחד. כן. אני חוזר על השאלה. האם לא כדאי לעבוד קודם כל על הציבור שלנו? אומרים כל האנשים שרוצים לעבוד רק בשכונה. זאת אומרת, השאלה מה זה עם ישראל? הקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל בשביל לתקן את העולם כולו. ואם אתה רוצה שיהודים יהיו יהודים טובים, זה יכול להיות רק שעם ישראל מתנהג כמו שהוא צריך להתנהג, דהיינו שמטפל בתיקון העולם. ברור, כלומר, כל בן נוח שמצטרף לקהילת אוהבי ישראל בעולם, הוא מחזיר בתשובה 10 יהודים. נכון. אתה אומר בדיוק מה שאני אמרתי. אני חוזר על מה שאתה אומר. יש גויים חכמים שמקיימים 7 מצוות שנצטוו בני נוח, והם שונאי ישראל. זה בדיוק הסיבה שאנחנו מעניקים מעמד של גר תושב דווקא למי שחסיד ולא למי שחכם. טוב, ובכן רבותיי היקרים, יש לנו 4 דקות הפסקה לפני השיעור הבא.